טוב, שבוע שעבר דיברנו על פסוקי די זמרה. אז הזכרתי כבר שדיברנו על הבסיס המרכזי של פסוקי די זמרה, שכמו שהזכרנו, זה ברוך שאמר והשתבח ברכה לפניה ולאחריה, ובאמצע בעיקר את פרקי תהילה לדוד והללויות, שהזכרנו שיש בזה בחינות שונות, הזכרנו שיטת רש"י, שיטת מסכת סופרים, האם זה רק הללויה שיש בה 10 הילולים, או כל החמישה הילולים, האם כל השישה. טוב, אני אמרתי שיש על כל, בפסוקי די זמרה שיש לפנינו היום, יש על כל אחד צריך לדון בו, מה מקורו, אבל לכל אחד יש מקור. מה זה, מאיפה בא אוידו, מאיפה בא מזמור של חנוכת הבית, מאיפה בא השם מלאך, מאיפה בא, לא מצליח, על בלגות מזמור שיר, מזמור לתודה, יהי כבוד. ויברך דוד, שירת הים, לכל דבר יש מקור, וגם למה הוא נכנס בפסוקי די זמרה, אבל אנחנו לא נרחיב בכל אחד ואחד, אבל במקורות בראשונים רואים שלכל דבר יש מקור ומשמעות, אבל מבחינת הדירוג והדברים העיקריים, זה כמו שהזכרנו, זה בעיקר פסוקי די זמרה, כאשר כמו שראינו טבח, שעיקר המעלה, והעובדה שזה נהפך לחיוב דרבונו, כלומר את פרקי הללויה, שאנחנו קוראים להם פסוקי די זמרה, זה בעיקר בגלל הדין הזה של רבי שמלאי, של יגיד אדם שבחו לפני שמתפלל. שהזכרנו שזה, כמו שהבח דייק את זה בטור, בסימן נון א', שזה הפך את זה לחיוב. זה היסוד של התקנה של אנשי כנסת הגדולה, שתקנו את הלומר אותם, וגם לתקן ברכה לפניה ולאחריה, שזה דין, תקנו ברכות מיוחדות. וחוץ מזה, היה את המעלה של פסוקי די זמרה, שזה מדין הלל בכל יום, וגם יש דין של תהילה לדוד, שכל אומר תהילה לדוד שלוש פעמים הרי זה בין העולם הבא, והזכרנו מה המשמעויות של הלל בכל יום, מה המשמעות של תהילה לדוד, אני רק אומר בקיצור את מה שראינו פעם שעברה. אני לא נכנס כרגע לכל הפרטים של כמו שאמרתי, של כל התוספות השונות, אבל צריך לדעת ולהבין שדברים שמתוקנים בסדרי התפילה, הם, יש להם מקורות בקדמונים, וגם אם אלה זה את התוקף של השם כנסת הגדולה, שזה נפח לדין חיוב דרבונון על כל אחד ואחד, אבל ודאי שיש לזה מקורות קדמוניים, אם זה במדרשים, אם זה בספרי הגאונים, אבל לכל דבר יש מקור לומר אותו ויש לו ודאי מעלה, כאשר מי שרואה בספרים שמסבירים יותר בכל פרט מה המשמעות שלו, כמו כתבי הארי וכדומה, רואה שלכל דבר יש מקום בסדר העבודה. כלומר, לפי הארי שממש הולך על כל פרט שיש לזה כל חלק מהתפילה, כל פרט הוא עושה פעולה מסוימת, אז שם רואים באמת לכל דבר, לא רק את המקור, אלא מה המשמעות של סדר העבודה של כל דבר ודבר. אבל אני לא הולך להתעכב עכשיו על כל דבר, אני הולך להתעכב בעיקר בדברים העיקריים. כן, אנחנו הולכים להמשיך הלאה. בהמשך של הלאה, מתחילים כבר לסדרי ציבור. היינו, מי אחרי השתבח, מתחיל כבר, אנחנו רגילים לפי מנהגנו, אומרים קדיש, אומרים ברכו, וגם בלשון של השולחן ערוך והמחבר, המחבר בסימן נ"ג כותב, עומד שליח ציבור ומתחיל להשתבח. כלומר, לפי המחבר, את כל הקטעים הקודמים, כלומר, אם דיברנו על סדר קורבנות, אם דיברנו על פסוקי די זמרה, אין שליח ציבור. שליח ציבור הוא בעיקר מתחיל מהשלב שבו מתחילים להיות צורך בציבור. והצורך בציבור זה קדיש וברכו. אף על פי שבעצם קדיש וברכו, אנחנו נדבר על זה, לא היום, נדבר על זה בהמשך, הם, השאלה היא למה שמו אותם דווקא פה, בין השתבח ליוצר. ככלל, השתבח ויוצר, זה כמו שאמרנו מצד אחד, פסוקי די זמרה, אם ברוך שאמר והשתבח, זה יחידה אחת. ברכת יוצר, או ברכות קרישמה, מה שאנחנו קוראים, ברכות קרישמה וקרישמה, זה יחידה שנייה. שוב פעם, יחידה שנייה ושנייה, הזכרנו בעבר את הזוהר, שזה, לפי הזוהר זה שנייה ושלישית, כיוון שקורבנות זה יחידה אחת, בסוף כדי זרימה זה יחידה שנייה, וברכת שמה ובירכותה זה יחידה שלישית. אבל קריאת פסוקי דזימה וברכת יוצר, ברכות קריאת שמה, זה שתי יחידות, אבל שיש דין שהם יהיו צמודים. שהזכרנו את מאמר הגמרא, כל המדבר בין השתבח ליוצר, יורד מאורחי המלחמה. כלומר שיש בזה צד של עבירה. היינו, מי שיורד למלחמה שיש דין של, שמי שירא מעבירות שבידו, אז לא יוצא למלחמה, מלחמת רשות, כיוון שיש לו עבירה ביד, ואז לא בטוח שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו. כן, הגמרא אומרת בסוטה, לא רק עבירה חמורה שמסלקת שכינה, כמו גילוי עריות וחול, ושפיכות דמים, לא רק עבירה של ערבת דבר שמוזכר בפרשת המלחמה, שהיא גם אפילו עבירה קלה, כמו, והדוגמה שהגמרא מביאה לעבירה קלה, זה מדבר בין השתבח ליוצר. זה לכאורה, לפי מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, זה ממש עבירה קלה. כיוון זה בעצם מצד האמת זה שתי יחידות נפרדות. בעצם כל אחד הוא עומד בפני עצמו. ראינו שבין, בתוך פסוקי דזימרה, כיוון שיש ברכה לפני הברכה לאחריה, אז אסור להפסיק באמצע ברכה. כיוון שזה שתי ברכות, ברוך שאמר והשתבח, זה כמו בין הפרקים. יש פרקים. אבל השתבח ויוצר, לכאורה זה שתי דברים נפרדים. בכל אופן כתוב שיש עניין להצמיד את זה ביחד. זה חלק מהתקנה. כלומר, התקנה הייתה גם, לא, כמו שאמרנו, תקנו את פסוקי דזימרה, תקנו את ברכות קריאת שמע, זה תקנה ראשונה, וגם תקנו שזה יעשה צמוד. אף על פי שהצמידות הזאת היא לא דבר חמור, כמו שנראה בעזרת השם בעתיד, הצמידות בין ברכות קריאת שמע לתפילת שמונה עשרה. שזה אסור להפסיק בין גאולה לתפילה, זה דין בפני עצמו, שזה יותר חמור. אבל גם פה, בין השתבח ליוצר, זה דין שצריכים להצמיד אותו. למה צריכים להצמיד אותו? כן, אז בית יוסף כתב, וגם הבח כתב, פה בסימן, בסימן נון ד', בטור זה בסעיף ג', כותב בשם רבי אמרם גאון, ולאטר מבאי ללאיניש להתחולי בפרסיית שמה ביוצר אור. לאטר הכוונה מיד אחרי השתבח. ואסור להשתאוי, אסור לדבר בין השתבח לפרסיית שמה. למה כותב הבית יוסף? כתב הכל בו הטעם, לפי שברוך שאמר ו... השתבח שלאחריה, נתקע לי מתפילה להסדיר שפחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך התפלל. כמו שהזכרנו את הבח שאמר, שעיקר הדין והחיוב של פסוק דזימרה זה בגלל מימת רבי שמלאי, יסדיר אדם שפחו של מקום ואחרי זה יתפלל. ממילא כיוון שיש דין שזה השתבח צמוד לתפילה, אינו דין לדבר בין סידור השבח והתפילה. כלומר, זה הדין, אינו דין. לכן התפלל מיד, למרות שהתפילה זה אחרי קריאת שמע. אבל יש רצף אחד בין פסוקי דזימרה, זה שידור שפחו של הקדוש ברוך הוא, קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים, ולעמוד בתפילה. שלושת השלבים הללו זה רצף אחד. אמנם, כמו שאמרנו, זה לא חמור לחלוטין, אבל זה לא נכנס לזה, כמו שגם הוא כותב, ואני מילי בדבר דלב צורכי ציבור, אבל צורכי ציבור, לצורך מי שבא להתפרס מן הצדקה, צריך ובאי למפסק להישפיר דמי. כלומר, יש מצבים שבהם יש היתרים להפסיק בין השתבח ליוצר, כמו צורכי ציבור, שהיה איזשהו מנהג לדבר על צורכי ציבור בשלב הזה, או מישהו שבא לבקר צדקה, או כל מיני דברים נוספים שדיברו על זה. אני רק מדבר על הרצף הזה בין השתבח ליוצר מצד עצמו. אנחנו, כמו שהזכרנו, בשלב הזה של בין השתבח ליוצר, מזכירים שני דברים שאנחנו קוראים להם דברים שבקדושה. היינו קדיש וברוך. כן, אומרים קדיש, שלפי הסדר של השלום, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, כאילו כמה קדישים יש. בימינו אנחנו, לא כל המקומות נוהגים את זה, לומר את הקדיש בין הקורבנות לפסוק כדזירמה, מה שנקרא קדיש דרבנן. אבל לדבר על זה בעזר השם, על הסדר הקדשים, אני היום רוצה לדבר יותר על הנושא של הרעיון, המשמעות של הקדיש. כן, אבל בסדר של השולחן ערוך, בסדר של, של הזה, מדברים על, אנחנו מדברים על הקדיש הראשון, הוא הקדיש שבין השתבח ליוצר. הקדיש הזה, שבעקבותיו אנחנו גם אומרים ברכו. כן? מדוע שכותב השולחן ערוך שעכשיו, בשלב הזה, הרבה, הסעיף, הסימן הזה, סימן נ"ג, הוא גם מביאים אותו הרבה בהלכות ראש השנה. אחד מהדברים המיוחדים בראש השנה זה שליח ציבור. שאיזה שליח ציבור בוחרים בראש השנה ויום כיפור, שצריך להיות שליח ציבור מיוחד, בגלל המיוחדות של היום הזה, שהוא, כן, אבל ההתחלה של שליח ציבור זה פה, בסימן נ"ג. איזה שליח ציבור בוחרים לתפילת לתפילות של יום חול, לתפילות של שבתות. זה הדין הראשון של שליח ציבור. כלומר שמפה מתחיל ללחוץ שליח ציבור. מה זה שליח ציבור? מתי צריך שליח ציבור? בדברים שחייבים לעשות בציבור. ולכן הדין שהגמרא אומרת, ונקדשתי בתוך בני ישראל, שיש דין שיש דברים מלחוץ תפילה, שדברים שבקדושה נאמרים רק בתוך בני ישראל. כלומר בציבור. ומזה לומדים, מה זה נקרא דברים שבקדושה כמו קדיש, ברכו, קדושה, קדושה, קריאת התורה, ברכת כהנים שנדבר על זה. כי יש דברים שהם מוגדרים, דברים שבקדושה. דברים שהם לא, כלומר, דברים שהם לא בקדושה. יש חוץ מזה דין נוסף, תפילה במניין. זה לא מסע דברים שבקדושה. דברים שבקדושה זה דברים שכדי להגיד אותם צריך ציבור, שאז מושג הקדושה צריך כלל. יחיד, ודאי שגם כל יחיד ביחיד מישראל יש בו קדושה. אני, ודאי הוא יהודי, הוא יכול להתפלל, הוא מקיים מצוות, אפילו שרואה עליו שכינה, כמו שהמשנה באבות אומרת. כל מי שלומד תורה, אז זה השם עמו. בכל מקום אשר אזכיר השם יבוא אליך וברכתיך. אבל דברים שבקדושה, כן, חלק, זה חלק מאנשי כנסת הגדולה. מי שתיקן את הקדושות, תפילות וברכות, שזה אנשי כנסת הגדולה, הם גם קבעו בתקנתם את העיקרון הזה. העיקרון הזה לכאורה זה לא עיקרון בדאורייתא. בדאורייתא לכאורה באמת לא ברור שיש לנו בכלל מושג של דברים שבקדושה, אולי כן. יש, ונקדש לפתוח מישראל באופן אמיתי נאמר על מצוות קידוש השם. היינו שאם אדם, מישהו כופה אותו לעבור עבירה, שהוא מצווה לקדש את השם ולמסור את הנפש שלו, ואפילו למות כדי לקדש את השם. אבל מזה ישמו את זה לא רק על כמו המקור, והיא נקדשתי, שמתעסק בדיני קידושן ומדו, כל מושגים, כל פעולות, שכשעושים אותם, מוסיפים קדושה, כמו קידוש השם, שהמשמעות שלו היא להוסיף קדושה בעולם, כך כל מיני דברים אחרים שהם, לפי תקנת השם גדולה, שהם גם מוסיפים קדושה בעולם, והם, אז גם הם, בשביל לעשות אותם, צריכים ציבור. כאשר הציבור, מה זה בתוך בני ישראל, כמה זה בתוך בני ישראל? מינימום 10. כמו שדורשים, דורשים מזה עדה, מינימום של עדה זה נקרא 10. כן, אז זה המקור לגדר הזה. ולכן, מה שכותב השולחן ערוך, ואומר שליח ציבור מתחיל להשתבח, למה דווקא פה שליח ציבור? בגלל שעכשיו הולכים להגיד קדיש. הבח פה מדייק, זה דיון גדול, האם צריך לעמוד בהשתבח? למה עומדים? האוילם נוהג לעמוד בהשתבח, נכון? ספרדים אולי לא. שרדים באופן כללי בכלל לא עומדים הרבה. אבל כל הקדישים, כן, לא, כן, שזה אחד הדיונים פה. אבל, כן, הבח מדייק מהלשון שהדין לעמוד הוא לא בגלל להשתבח, למרות שהלשון אומר שליח ציבור הוא מתחיל להשתבח. הוא מדייק שעיקר הדין ששליח ציבור יורד זה בגלל הקדיש, לא בגלל להשתבח. אבל השליח ציבור מתחיל להשתבח. למה הוא מתחיל להשתבח? בגלל שכשהוא מתחיל, שלא יהיה הפסק, שליח ציבור לא יורד לקדיש. עיקר העניין של שליח ציבור יורד זה לקדיש. אבל כדי שלא יהיה הפסק, שהשליח ציבור יורד, מה הכוונה יורד? הולך ממקומו לקראת התיבה ויורד, שלא יהיה הפסק בין השתבח ובין הקדיש, לכן השליח ציבור מתחיל להשתבח כדי שיהיה רצף, שיהיה צמידות בין השתבח לקדיש. לכן כבר בהשתבח הוא יורד, אבל הוא לא צריך, אפילו לא רק זה, אפילו הוא גם עומד, בקדיש צריך לעמוד, כן, לפי האשכנזים, לכן הוא עומד בהשתבח, וכן, כדי שמיד אחרי זה הוא יגיד את הקדיש בעמידה, ולא יהיה שום הפסק בין הישתבח לקדיש. לכן מסביר, כך מסביר את זה אבך. אגב...
מה זה על כל החילוקים שיש מתי החזן מתחיל ביום טוב, בשבת,
בימים נוראים? אתה רוצה נפקא מינה ל... יש לזה מקורות גם כן פה. לפי העניין הרעיון של כל תפילה ותפילה. המלך מתגלה בזה, השכינה שוכנה זה בימים טובים, זה כל אחד לפי מהות הנהגת השם באותו יום טוב, ככה זה משם המתחילים את בסוף נשמת שזה. אגב, מה שהבח אמר פה זה מצד ההלכה, הוא מדייק, מצד ההלכה אין דין לעמוד לא בברוך שאמר ולא בהשתבח, אבל מצד העניין הפנימי הוא מביא פה בשם מקורות, בשם, אני אקרא את זה פה קצת, זה קשור אמנם לפסוקי די זמרה, אבל הוא אומר פה ככה, לא קראתי בעבר, אולי לא קראתי את זה, שברוך שאמר, מופיע בספר היכלות, שזה לא רק כשאנשי גדולה תקנו את זה, אבל בעקבות איזשהו פתק שירד מן השמיים, יש כזה סיפור בברסלב, נכון? המקור שלו זה מתחיל מפה, כן, זה מתחיל... טוב, אני רואה פה, בכל אופן פה הוא מביא בשם ספר תולעת יעקב. בספר תולעת יעקב, זה אחד ספר של המקובלים, כתב, וזה לשונו, ראיתי באור זרוע. אמנם זה באור זרוע, שזה אחד מן הראשונים, זה לא מופיע. זה מופיע במדרש ספר יחלות, שזה ספר של המקובלים. שבח זה, היינו ברוך שאמר, תקנו השם כנסת הגדולה על פי פתקה שנפל מן השמיים. ומצאו כתוב בה, ויש בו פיזיין תיבות. הפיזיין תיבות זה משהו מיוחד, כמו שאמרנו ראשו כטמפס, דרשו את זה על זה. ועוד קיבלו אנשי הקבלה, ששבח זה צריך לאמרו מעומד, לרמוז שהוא כנגד הצורה העליונה. כמו שזה כנגד האלוקות העליונה. עד עוד הכתיב שרפים עומדים ממה לא. כן, הוא דורש פה כנראה מהגימטריה, שזה כנגד, ממה לא, זה כנגד הבחינה הזאת של הצורה העליונה. לכן בכל ארץ אשכנז וצרפת, תודה רבה, אומרים שבח של ברוך שאמר בעמידה. כך קיבלו מן החסידים, אנשי מעשה שהיו אומרים אותו בעמידה. כן, אז הבח אמר, מצד הדין אין דין לעמוד בזה, אבל מצד מנהג הלכה, המקובלים, כמו שהוא כותב, כך נוהגים בצרפת ואשכנז, הספרדים עומדים בזה? ברוך שאמר, אני חושב שהם כן עומדים, לא? ברוך שאמר כן עומדים. כן, אני חושב ש... אבל הבח לכן חילק. זה מצד העניין המעלה של הזה, לחלק בין ההלכה ובין המקובלים. כן, זה מה שכתב פה הבח בסימן נון ג' כן, אז הוא בכל אופן אומר שדין, בברוך שאמר גם כן אין דין לעמוד, אלא מנהג של פנימי. כמה ברוך שאמר צריך לעמוד ככן הקבלה מהגדולים הקדומים כדי אמרן. אבל הוא אומר שבהשתבח, המעלה הזאת היא של לעמוד שנהגו המקובלים, זה קיים בברוך שאמר ולא קיים בהשתבח. לא יודע, אולי יש להפך, הוא מביא פה בשם... מישהו אחר מהמקובלים. בתולת יעקב גם כן הוא כותב שברוך שהשתבח זה סוד עולם הישיבה. וצריך לכן לשבת שם. יש עניין לשבת שם, לא לעמוד שם. כן, אז הזכרנו ש השליח ציבור שהוא יורד בשביל לומר את הדברים שבקדושה, שהם תלויים בציבור, ולכן שליח ציבור מתחיל מהקדיש ומהבחוש, זה עיקר עניינו. יש אולי מקומות היום, כאלה שנוהגים כמנהג אגרה, מופיע בסידור מייסר רב של אגרה, שככה נוהגים, ששליח ציבור יורד לפני עתיבה, רק לפני השתבח. כן, אבל אני חושב שרוב האשכנזים, ובדי שרוב הספרדים, ואפילו זה מופיע גם כן ב... שנוהגים ששליח ציבור מתחיל הרבה קודם, עד כדי כך שראינו כבר בהלכות ברכת השחר, שיש מנהג שמופיע גם במעריל, מופיע בכמה וכמה ראשונים, לומר כבר את ברכות השחר שליח ציבור אומר את ברכות השחר, להוציא את מי שלא אמר. ברכות השחר זה פשיטה לכאורה, ראינו אז שיש דעות בכלל שאומרים אותם כל אחד ואחד בזמנו ובמקומו, שיטת הרמב״ם. בכל אופן גם אותם השתנה כאילו המנהג ואומרים אותם, גם או בגלל שעדיין אינם נקיות או בגלל שצריך להוציא את מי שלא בקי. שליח ציבור אומר את ברכות השחר בציבור, ובוודאי שגם אחרי זה את כל ההמשך של פסוקי דיז, של הקורבנות ופסוקי דיזרים, רק כאן אומרים בציבור. אז המנהג הכללי הוא כן להגיד שליח ציבור. אבל גם לפי השיטה הזאת, ודאי שעיקר העניין, עיקר השלב המהותי של שליח ציבור, אולי זה בעצם בראש השנה, כן, שיש ממש החלפה, ששליח ציבור העיקרי הוא יורד למלך, ושמשם מתחיל שליח ציבור, אבל מה שעושים לפני כן זה יותר, כמו שאמרנו, זה ההכנה, זה השבח שלפני התפילה. כן, אז כמו שאמרתי שעיקר העניין זה שבשבילו זה הדברים שבקדושה, לענייננו זה קדיש וברכו, ששניהם מוגדרים, קרויים בלשון חז"ל, דברים שבקדושה שצריכים לעשות בציבור, בעדת בני ישראל, בעשרה, ולכן השליח ציבור הוא מרכז את הציבור, הוא מרכז את העשרה, הוא השליח של הציבור לומר את הדברים שבקדושה. אז היום רציתי קצת לדבר על הנושא של קדיש. מה נראה לנו? מה יותר חמור ממה? קדיש או קדושה?
מה? נראה
אז אתה כבר מדייק, עושה פלפול. אם אני שואל, אז כנראה יפה מאוד. זה דיוק חשוב, ככה צריך לעשות, ככה צריך ללמוד. נכון, באופן כללי התחושה, ואולי גם המחשבה, שקדושה זה דבר יותר חשוב. כן, אנחנו עומדים, נסביר את זה בעתיד, אבל עומדים צמוד, עומדים באיזשהו עירת שמיים, לא זזים, קופצים כמו מלאכים. כן, אנחנו ודאי מתנגדים לזה בתחושה יתירה, אבל בהגמרה, לכאורה רואים שהמין יש מרבה, יש בו בחינה מסוימת, יותר חמורה מקדושה. יש בסוגיה בגמרה, בברכות בדף כף א', הכף א' עמוד א', כף א' עמוד ב', לגבי מה עושים כשהציבור אומר קדושה והאדם הוא עומד באמצע 18. מה הוא עושה? האם הוא מפסיק? אם הוא לא מפסיק, האם הוא מקשיב? הוא לא מקשיב, האם צריך לשמוע, שומע כעונה, מה הוא עושה בדבר, בשלב הזה? זה מה שהגמרא דנה פה. פה מופיע גם המאמר חכמים, מה שאמרנו של אותו מאמר חז"ל, שמופיע בכמה מקומות בש"ס, שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. זה המקום, זה מופיע כאן בדף כף א' עמוד ב', כן, אז זה המקור שיחיד לא יכול לומר, היינו, אם הציבור אמר קדושה והציבור היחיד היה באמצע התפילה, לא יכול להגיד איתם, אז הגמרא דנה, האם הוא יכול להגיד אחרי זה לבד, או לא. זה הדיון כאן בגמרא. ולכן מזה גם נובע הדין, שאם אדם, הציבור כבר התחיל 18 ואדם עוד לא התחיל, אז אם הוא יכול להתחיל בלחש, לפני שהציבור, להספיק לפני שהציבור יגיד קדושה, אז יתחיל. ואם הוא לא יתחיל, עדיף לאמירת קדושה על פני תפילה בציבור. זה מה שהגמרא אומרת. כלומר, עדיף שלא יתחיל ויתפלל עם הציבור, שבדי תפילה בציבור היא מעולה מאוד, אבל כמה שהוא יפסיד קדושה, אז עדיף לו לא להתחיל עם הציבור, להגיד קדושה עם הציבור, ולהתפלל אחר כך ביחיד. ככה זה עולה כאן מהסוגיה, שקדושה עדיפה על תפילה בציבור. כן, אז אבל אחרי זה הגמרא שואלת, הוא דקל על ממיית מפסק לא פסיק, ודאי שלכולי עלמא הוא לא מפסיק באמצע 18 בשביל לומר קדושה. מי אמר שלא? זה אחד מהשאלה של הגמרא. למה לא יפסיק? אם קדושה זה כזה חשוב, אז אולי זה גם מתיר הפסק. נכון שתפילה בלחש, תפילת 18 יש ברצף, יש בחשיבות, אבל אולי אפשר להפסיק. זה הגמרא דנה שאי אפשר להפסיק באמצע 18. הרצף שם הוא קריטי, הוא מהותי, ואי אפשר להפסיק. שואלת הגמרא, מייבא לו, מה הוא להפסיק ליש מאה גדול מבורך? מה, האם לקדושה לא מפסיקים? האם ליש מרבה, היינו קדיש, כן מפסיקים? כי את הרב דימי, אומר רב יהודה, ורבי שמעון תלמידי דרבי יוחנן, אמרי, לכל אין מפסיקים. חוץ מני יש מוע גדול מבורך, שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק. מענה הכינוי, אפילו עוסק במעשה מרכבה, והוא שומע ציבור שאומרים, אמין יש מרבה, מפסיק באמצע מעשה מרכבה. כלומר, מעשה מרכבה זה משהו קריטי שמי שלומד אותו ועסוק בו, הוא עושה דברים גדולים כנראה אבל אומרים שאפילו מי שעוסק במעשה מרכבה, הוא מפסיק. כל שכן מי שבאמצע 18, שיפסיק באמצע 18 להגיד, אמין יש מרבה. רואים שיש מרבה לכאורה גדול מקדושה. כך רואים לפחות לפי שיטת רבי יוחנן. אמנם להלוך לא פוסקים ככה. להלוך הגמרא אומרת, ולתלך את הקבטי. אין הלכה כמו רבי יוחנן שפסק שמפסיק, אלא הלכה היא שאין מפסיקים. טוב, אז האם לפי מסקנת ההלכה, עדיין השאלה בינה עומדת, האם לפי מסקנת ההלכה יש מרבה וקדושה זה אותו דבר או לא? יש מקום לשאול. אבל רואים שלפי רבי יוחנן, שאחד כן, מרא דארעא דישראל, יש מרבה יותר חשוב מקדושה, של זה מפסיקים באמצע וזה לא. כן, אז רואים שלמרות שיש מרבה, לא, כמו שאמרנו, לא עומדים עם רגליים צמודות, לא עומדים, אבל השבח הזה הוא שבח גדול מאוד, יותר מקדושה. כן, הגמרא אומרת שהעולם מתקיים. טוב, נדבר על זה בהמשך. על יש מרבה דאגדת. כלומר, יש לנו כל מיני קדישים. יש קדיש, כמו שאנחנו עוסקים עכשיו, של בתפילה, שיש בתפילה בסך הכל כמה קדישים, ויש מה שאתה מדבר על יש מרבה דאגדת. היינו שאחרי שלומדים דברי אגדה או משהו כזה, או דברי...
ישראל
כאילו? כן. מש?
קדיש של ישראל.
כן. לא על ישראל בתפילה. אחרי שלומדים, כן, שזה, על זה עומד העולם. אז יש רשי שם, ויש הסברים, מה המיוחד ביש מרבה דאגדת, שזה שילוב של תורה ותפילה. כן, אבל אנחנו נראים כרגע באופן קדיש כללי. כן, אז מה מעלתו של הקדיש הכללי? כן, הקדיש, עיקר הקדיש, מה שאנחנו יודעים, בעצם הוא בעצם מי התגדל עד... ואמרו אמן האחרון. כלומר, ההמשך שיש בו כל מיני שינויים, האם אומרים יש למה על ישראל תתקבל צלטון, זה כבר תוספות. אבל עיקר הקדיש זה מי יתגדל עד בסוף ואמרו אמן. זה עיקרו של הקדיש. מה המעלה הגדולה שלו? מה?
איזה ואמרו אמן?
איך?
איזה ואמרו אמן? החתנה
והמקים? כן, בסוף. מה שהציבור אומר, שספרדים בעצם אומרים את ה... גם סידים אומרים את הכל עד לשם. יש מרבה מברך בעולם מתברך, ויש דבר מתברך בעולם מתברך, ויש דבר מתברך, ילילה מכל פרטיו, ושבעת הראש פרטיו ונחמתה. לאמירן בעלמה, ואמרו אמן. זה בעצם כמעט, זה עיקרו של הקדיש. על זה בעצם נאמר הקדיש. זה הסוף. כן, מה מעלתו של הקדיש הזה הגדול? מה מעלתו של הקדיש? כמו שראינו שהשבח הזה, או התפילה הזאת שיש בו, הוא כולל, הוא... כן, רואים בגמרא שעיקר המעלה היא האמצע. כלומר, למרות שהתגדל והתקדש, אנחנו מתחילים כבר, אבל עיקר השבח הוא אמן יש מרבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה. שיש לזה גם כן, נתעסק בזה אולי לא עכשיו, יש בזה גם כן שיטות שונות מה אומרים. האם אומרים עד לעלם ולעלמי עלמיה, האם אומרים יתברך, האם אומרים בעצם את הכל, יש לזה... מנהגים שעוסקים כאן בהלכה. אבל זה עיקרו של השבח, האמן יש מרבה, שבעצם הוא כולל שתי דברים. הוא כולל אמן, שזה על מה שנאמר עד שם, על הפתיחה, על ההתגדל והתקדש מרבה, ועל מה דברה חירותי ומחירותי, כן, זה, עד הזה האמן, שהאמן יש לו דין בפני עצמו, ויש בו תפילה, או שבח, יש מרבה מבורך, שזה המשך. זה שני דברים, זה שני חלקים. אנחנו אומרים, אמן יש מרבה, אבל זה נפקא מינה. מי שלדוגמה לא שמע את ההתחלה, או שהיה עסוק במשהו אחר בהתחלה, לא יכול להגיד אמן. אבל יש מרבה, הוא אומר. כלומר, יש מרבה זה שזה בפני עצמו, אבל האמן זה כאילו על הקודם. כן, רואים פה את הנקודה של מה המעלתו של השבח הזה, הגדול הזה. אז יש פה בטור מביא כמה דברים, אבל התגדל והתקדש, אני קורא כרגע בטור בסימן ולבב, התגדל והתקדש הוסד על פי המקרא, והתגדלתי והתקדשתי לעיני הגויים האמור במלחמת גוג ומגוג, שאז התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. תכתיב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בעיקר הפתיחה שלו, המשפט הזה, התגדל והתקדש, אז כמו שאומר התורה, הדמיון התגדל והתקדש, מתייחס לפסוק והתגדלתי והתקדשתי. כלומר, התגדלתי והתקדשתי, שזה פסוק שמדבר על לעתיד לבוא. שיהיה מתי העתיד לבוא יהיה, לעתיד לבוא השלם, אפילו לא בימות המשיח, אלא מלחמת גוג ומגוג, שזה אפילו אחרי שיבוא המשיח, שגוג ומגוג יבוא בילחם על השם ועל משיחו. שאז לאחריו יהיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה העתיד. שאגב, בתפילה בראש השנה, אנחנו גם כן מזכירים את העתיד הזו. כל מה שאומרים, זה אולי קשור לעניין הזה קצת, בפסוקי קדושה שמוסיפים, מוסיפים מלכות בקדושה. בעשרת ימים. אחרי שאומרים, אתה קדוש ברוך הוא שכינו שורות ברוך הוא סלה, ואז פותחים, אם לא חשם לעולם הכל עצו לא דובר ללויה. ובכן, יתקדש שמך, אומרים ארבע פעמים ובכן. ובכן יתקדש שמך, ובכן תל פחדך, ובכן ארבע ובכנים. שכל כולם מדברים על לעתיד לבוא. יתקדש שמך לעתיד לבוא. כלומר, גם בתפילה הזאת, בקדושה, חלק מהקדושה, אנחנו בעצם מדברים על העתיד לבוא, שהשיא שלו זה אם לא חשם לעולם הכל ארצי נודו ועודר ללויה. כלומר, גם פה מזכירים את הבחינה של העתיד לבוא. אז אחת המעלות של התפילה, הזאת שהתגדל והתקדש, לפי הבחינה הזאת שזה, כנגד והתגדלתי והתקדשתי, שאנחנו בעצם בזה מדברים, ולא רק מדברים, מתפללים על איזשהו משהו עתידי שלם, היינו ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש, אלא כבר עכשיו אנחנו קשורים באיזושהי מידה לאותו לעתיד לבוא. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על, כמו שבתפילה מזכירים הרבה פעמים את הבחינה הזאת של, אנחנו, היה השם ביום הוא למלך על כל הארץ, ביום הוא היה השם, מזכירים כמה וכמה פעמים. הבחינה הזאת שיתגדל ויתקדש, מדברים פה, זה תפילה שכל כולה כנגד הלעתיד לבוא. אבל יש בזה עוד בחינה שלמה. כן, מה שמופיע בגמרא, אני כרגע מדלק פה קצת, מה זה יש, שיש פה שני פעמים, יש שמי רבה, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואחרי זה אומרים, יש שמי רבה מבורך, מה זה הרבה הזה? עוד מעט נביא את זה בשתי שתי שיטות, אבל, הגמרא, במסכת ברכות אומרת, עוד בחינה מסוימת של מעלה, של השבח הזה, זה הגמרא בדף ג' הגמרא בברכות דף ג' שמדברת על כך שיש בת קול שמספרת שבחורבה של ירושלים אז רבי יוסי שם אומר שהוא שמע בת קול ששומעת מנהמת כהנה ואומרת אוי לבנים שבעוונות החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים בבין האומות אמר לו אליהו הנביא לרבי יוסי לא שעה זו בלבד אומרת כך אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. כלומר, שלוש פעמים ביום אותו בת קול יוצאת ואומרת, אוי לבנים, כאילו יש פה איזשהו צער על חורבן הבית, על חילול השם, אוי לאב, אוי לבנים שבאמנות מחבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, וגם שלוש פעמים ביום, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים בבתי כנסת ובתי מדרשות, ועונים יש שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך מה לו לאב שיגלה את בניו אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם כלומר שהבמעט אמן יהיה שמי רבה זה גורם לכך שהקדוש ברוך הוא באותו רגע ואם אומרים בתפילה ארבע קדישים או חמש קדישים באותו זמן הקדוש ברוך הוא כביכול מצטער על החורבן של בית המקדש ואולי לפי זה לא רק שהוא מצטער אלא אולי זה גם מסייע איך לקרב, איך לקדם את העניין הזה. כי משם הקדוש ברוך הוא מצטער, עם ישראל רוצה את זה, באמירת יש מרבה. והקדוש ברוך הוא שומע את זה, וכאילו מנענע בראשו, ואומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך. כלומר, השבח הזה היה יותר משובח אם הוא היה נאמר לא בבית הכנסת ובבית מדרשות, אלא אם היה נאמר בבית של השם. כן? ואז יש פה איזשהו צער על חורבן הבית. כן? אז השבח הזה של יש מרבה לא מדבר רק על לעתיד, על התגדלתי והתקדשתי, אלא מזכיר את חורבן הבית. זה מה שבעצם הטור כותב. שהתגדל והתקדש, א', המילה התגדלתי והתקדשתי זה כנגד לעתיד לבוא, והוא אומר על זה, וגם על ידי זה הקדוש ברוך הוא נזכר לחורבן הבית בגלות ישראל. כדאית בפרק עמד דיבחות בשעה שישראל עונים יש מרבה, הקדוש ברוך הוא מנענה בראשו ואומר, אולי בנים שלגו מהשולחן אביהם, ומה לעולב שככה מקלסים אותו בנה ורקם על שולחנו. עכשיו, יש פה הבדלים במפרשים. טוב, אולי לפני שנדבר בשבח הזה, כן, יש פה איזושהי בחינה שלמה תקנו, מה הפירוש יש? מה הפירוש יש מרבה מבורך? אמנם אולי זה גם קשור למה זה, מה זה יתגדל וגדל שמי רבה. אמרתי שזה אותה רבה, אבל השאלה היא בעצם זה אותו דבר. אבל מה זה יש שמי רבה מבורך? יש פה שתי שיטות, נראה עוד אם נספיק אותם. אבל לפני כן אני רוצה להביא, דיברנו על שתי בחינות של מעלתו של השבח הזה. א', הוא מדבר על העתיד לבוא, על יתגדל עתידי והתקדשתי. ב', הוא מעורר, מזכיר, מצד ישראל ומצד הקדוש ברוך הוא את הנושא שהשבח הגדול הזה ראוי שהוא יהיה מזכיר את בית המקדש, את חורבן המקדש, את הצער על בית המקדש. יש פה עוד כמה, שתי בחינות שמופיעות בעיקר בניסטר, שקשורות גם למאמר חז"ל אחר, שעל פי זה יש כמה הסברים, אבל זה קשור למאמר חז"ל, יש בזה חמישה, שישה הסברים, מה פירוש מאמר חז"ל בגמרא, במסכת שבת, בדף קי"ט עמוד ב', הגמרא מביאה ש העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. כלומר, רואה פה איזשהו בחינה שהשבח הזה, יש בו משהו כזה שהוא יכול לגזור גזר דינו של 70 שנה, וכמו שהמהר"ל אומר, 70 שנה זה כל חיי האדם. כלומר, משהו שקשור לכל חיי האדם, מי שעונה אמן יש מרבה, אפילו אולי אחד, לא רק הוא עונה תמיד ככה, אלא מי שעונה אמן בכל כוחו, אז גוזרים לו גזר דינו של 70 שנה, כאילו אם נגזר עליו איזשהו משהו, על כל החיים שלו, ימי שנות עניים 70 שנה, קוראים את גזר דינו. אז יש פה דיונים מה זה בכל כוחו. לא יודע, אני לא אסביר את כולם עכשיו, אז נראה מה פירוש בכל כוחו. רש"י אמר כל כוחו, והרבנו יונה, כל כוחו הכוונה כוונתו. הוא צריך להתכוון. הם לא פירשו מה הוא מתכוון, אף על פי שבדי שצריך להבין פה לאיזה כוונה. אבל אני אומר, כל כוחו הכוונה, הכוונה שלו. אבל תוספות, שם במסכת שבת קופיתות כתבו, יש מביאים מדרש, במעשה דרבי שמואל בן אלישע, שישראל נכנסים לבתי כנסיות, ואומרים, אני יש מרבה מבורך בכל רם, מבטלים גזרות קשות. אז מזה תוספות דייקו, שבכל כוחו זה לא רק כוונתו, אלא גם מפורש שם בפסיקתא, בכל רם. משמע בכל רם, הכוונה בכל, להגביע את הכל, לדבר בכל רם. ככה תוספות דייקו מתוספות, מהמחילתא הזאת. וזה מה שכותב הבית יוסף. נראה שצריך לענות בכל רם, והוא מביא גם בשם בזוהר, ובזוהר מעריכים מאוד בעניין הזה. יש עוד שאלה שהיא היוותה מחלוקת בין הגאונים ובין בעלי התוספות, מעבר לשאלה של מה זה רבה, למה זה נתקן בלשון ארמי? למה נתקן בלשון ארמי? כלומר, למה אומרים שמי רבה בלשון ארמי? התגדל והתקדש זה לא ארמי. זה עברית, התגדל והתקדש. אבל למה שמי רבה בלשון ארמית? בעלמא דברי חירותי, יש שמי רבה מבורך לעולם ולעולם היה. למה זה נתקן בלשון ארמי? יש לזה כמה הסברים. אני רוצה כרגע לקרוא את הזוהר. המהר"ל יש לו הסבר רביעי. הזוהר כותב, וזה בשביל להביא את מעלתו של הקדיש, שזה מה שאנחנו אומרים, למה הקדיש הוא כזה דבר גדול, כמו שאמרנו שיש, רואים מהגמרא שזה אפילו יותר מאשר קדושה. אני מתרגם איזה תרגום סימולטני. בואו ראה, הקדושה הזאת היא לא כמו שאר קדושות, הכוונה כמו קדושה, מה שדיברנו, קדושה, קדוש, קדוש, קדוש. המיני יש מרבה זה יותר מאשר, לא כמו שאר קדושות. דאי הוא משלשים, הם, קדוש קדוש, יש שלוש פעמים. אבל קדושה זאת עולה בכל הצדדים, בעליונים ובתחתונים, ובכל צדדי האמונה, ושוברת מנעולים, ומקומות סגורים בברזל, וקליפות קשות, כדי שיסתלק כבודו של הקדוש ברוך הוא על הכל. פה מדברים על איזה פעולה עושה פה היש מרבה, כאילו מדברים פה שהיש מרבה הזה, הוא יש בו כוח לשבור כל מיני מנעולים, זה גם המהר"ל מעריך בזה שהכוונה לגזור גזר דין, זה שובר, יש לו כוח חזק שהוא שובר כל מיני דברים, והוא מעלה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא בכל מיני מקומות, אפילו מקומות שכאילו קשה להיכנס לשם, בעליונים ובתחתונים, ובזה הוא מסביר הזוהר למה אומרים את זה בלשון ארמית. אנחנו צריכים לומר אותו בלשנה דסיטרא אחרא, בלשון של הצד השני, ולהילחם נגדו בכוח חזק, המעין יש מרבה מבורך, כדי שישבר הכוח של הצד השני של הסיטרא אחרא, ויעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא על הכל. וכאשר זה מתחבר בקדושה, כשזה נשבר בקדושה, הכוח של הסיטרא אחרא, אז הקדוש ברוך הוא עולה בכבודו, ונזכר בבניו, ולזכר בשמו. ולכן מסביר הזוהר, למה צריך לומר את זה בעשרה? ולכן צריך לומר אותו בעשרה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא עולה בכבודו הקדוש, זה צריך להיות בעשרה. ובלשון הזאת, נגד הכוח של השלילה, נגד כוח של הסתרא אחרא. ואז הסתרא אחרא נשברת, וכוחה נמסתלק, וכבודו של הקדוש ברוך הוא הולך, וזה שובר מנעולים וכולי וכולי. זכאים עם הקדוש של הקדוש ברוך הוא, שנתן להם את התורה הקדושה שיזכו בה בעולם הבא. ומכאן יש להתבונן, כותב הבית יוסף, כמה יש לכוון בקדיש, וכמה יש להידד לענות אותו, וכו'. כן, אז רואים פה שאם דיברנו על מעלתו של הקדיש, יש מה שראינו בלשון שלו, כמו שאמרנו, שזה מזכיר את העתיד לבוא, והתגדלתי והתקדשתי, הוא מזכיר את חורבן בית המקדש, הוא גורם לבטל גזרות קשות, והזוהר הרביעי שהבאנו, שזה נתן לזה משמעות נוספות, שיש בזה איזשהו כוח, לא רק לבטל גזרות, אלא להילחם בעצם נגד כל מיני כוחות שנמצאים בעולם, שמנגדים לגילוי קדושת הקדוש ברוך הוא, האמן יש מרבה, במשמעות שלו, אנחנו רוצים שהאמן יש מרבה, הוא יתגדל בכל המקומות. כן, אולי זה קשור לשני פירושים, מה שאמרתי, יש שני פירושים מה זה רבה. בעיקר המחלוקת הזאת לגבי אמן יאש מרבה, זה מה שמופיע פה בתוספות בברכות בדף ג', אבל הטור לקח את זה גם לרבה הראשון, למרות שבתוספות לא דיברו, גם התגדל בקדש מרבה, הוא לקח את זה כבר לדבר הראשון. מה זה שני ההסברים? יש קשר לכאורה בתוספות מביא שעל שני דברים, למה זה נכתב בארמית ומה פירוש רבה. תוספות אומר שבשם מחזור ויטרי, שזה הגאונים, זה מה שכותב פה גם זה מה שמביא התור, יש מפרשים שם יוד רבה, אנו מתפלאים ששם יוד קי, שאינו שלם, הכוונה, כמו שחזל אומרים, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שיחרט זרור של המלאק, אנחנו רוצים יוד, מה זה, יש מרבה, הכוונה היא, יהיה שמו רבה שלם. מה פירוש המילה רבה? האם המילה רבה משמעותו שמו הגדול, זה שם השם הגדול, או האם המילה רבה היא תפילה, יהיה שמו שלם. זה שני פירושים בראשונים. שלפי פירוש אחד, יהיה שמו רבה שלם. מי מבורך, זה תפילה נפרדת. יהיה שמו שלם, מברך לעולם ולעולמי עלמיה. כלומר, חוץ מזה שהוא יהיה שלם, אנחנו מברכשים ברכה שנייה שהוא יהיה מבורך. אבל זה שתי קטעים בתפילה, ולכן לפי זה כתוב שצריך לעשות איזשהו אפסק קטן בין רבה לבין מבורך. זה פירוש שמופיע במחזור ויטרי. אבל התוספות אומר שלפי הגמרא, הגמרא אומרת, בגמרא מה כתוב? כשעונים יהיה שמו הגדול מבורך. ככה לשון הגמרא. דייקו התוספות שמשמע מפה שיש מי רבה זה כנראה הגדול. רבה זה לא שם השם שלם, אלא יש שמו הגדול מבורך. מזה דייקו התוספות שהמילה רבה לא פירושה רבה שלם, אלא רבה הכוונה הגדול. לכן לפי תוספות זה הכל משפט אחד. יהיה שמו הגדול מבורך. זה לא שני חלקים, אלא יש שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. זה מחלוקת מה פירוש המילה רבה. אבל יש לזה עוד משמעות. למה אומרים את זה בלשון ארמי? וזה השאלה אם המחלוקת הזאת היא קשורה אחת לשנייה. בתוספות לא משמע לגמרי שזה קשור אחת לשנייה, אבל הטור אמר, כן חיבר את זה אחד לשני. כלומר, הטור אמר שלפי המפרשים שיש שמו הגדול, זה כן יש שמו שלם, זה מסביר גם למה אומרים את זה בלשון ארמי, כיוון שהוא מופיע במדרש, בהמשך התוספות הוא כותב, אומרים העולם, לכך אומרים קדיש בלשון ארמית, לפי שתפילה נאה ושבח גדול הוא, על כן נתקן בלשון תרגום, שלא יבינו המלאכים ויהיו מתקנים בנו. כלומר, יש הסבר, הוא מביא את זה בשם האוילם, אבל הוא כותב את זה פה, גם בטור כותב את זה. כן, יש אומרים שמפני המלאכים שלא התקנו בלשון, שמפחים שבח נאה כזה גדול. ותוספות חולקים, ואומרים שלם, אומרים ארמית, מפני שהשבח הזה, העם, הציבור, היה, לא הבין עברית, לכן אמרו את זה בארמית. נראה כי דמרנו בסוף סוטה, אין העולם מתקיים אלא עשית לדקדושתה, ואז היו רגילים לומר דברי אגדה, אחרי הדרשה, ומי שמע דרשה של אגדה, בדרך כלל מי שומע, התלמידי החכמים שומעים דרשה בהלכה, מי שומע דרשה באגדה, בעיקר זה אנשים פשוטים, והפשוטים לא ידעו בלשון הקודש, לחקקנו בלשון תרגום שהיו הכל מבינים שזה היה לשונם, זה שיטת התוספות. אבל לפי התרגום, לפי הפירוש הראשון, זה שבח נאה. למה השבח הזה כזה נאה? זה מה שתוספות שואלים. מה השבח הגדול כל כך בדבר הזה? הרי כמה תפילות יפות שהן בלשון עברי. מה המיוחד דווקא בשבח הזה, שהתגדל מקדש מרבה, שהמלאכים מתקנים, שבגלל זה הם מתקנים. כן, אז יכול להיות שאולי זה קשור למה שדיברנו, כך כותב גם הטור פה. כן, התור אומר שהשבח הגדול הזה, כלומר, השבח הגדול שאנחנו מתפללים, ששמו של השם יתגדל ויתקדש, ואנחנו רוצים גם כן שבית המקדש ייבנה, זה מזכיר את בית המקדש, המקום שהתפילה הזאת מגיעה למקום כזה גבוה, התוכן של התפילה, והמקום שהתפילה הזאת כל כך עולה, זה כזה גבוה, לכן המלאכים מתקנאים. כלומר, המלאכים מתקנאים על המדרגה של השבח הזה. כן, המהר"ל מסביר את זה אפילו יותר בצורה עמוקה. המהר"ל פה, הוא מסביר שאין הכוונה קנאה של המלאכים רק בגלל שהם מתקנאים בתפילה. כן, המלאכים, הוא אומר שהם פשוט מקנאים, וכי יש קנאה במלאכים? כן, אומר המהר"ל בפרק י' בנתיב העבודה, השבח הזה מגיע למדרגה עליונה, שאין מגיעה לשם מדרגת המלאכים. כלומר, המהר"ל מעריך מאוד בהסבר שכל המעלה של השבח הזה, הוא מדבר גם על הבחינה של לעולם ולעולמי עולמיה שכלול בזה, לא רק יש מי רבה, שכמו שאמרנו שלפי הפירוש הזה, אני מתפלל שהשם יהיה שלם, שזה מדרגת לעתיד לבוא, גם על העולם ולעולמי עולמיה, הוא אומר פה, השבח הזה על עולם ולעולמי עלמיה, זה שבחים שמפרטים, מקשרים את הקדוש ברוך הוא לעולם העליון, שמשם מגיעה הברכה לעולם. לכן הוא אומר, אין שבח כזה. השבח הזה הוא מגיע עד עולם העליון, והוא כולל הכל. הוא כולל את הכל, כמו שראינו בזוהר, הוא כולל את העליונים ואת התחתונים, והוא מגיע מעולם העליון, וגם אם שהוא מגיע מעולם העליון, לכן הוא יכול להכיל את האלוקות בכל הנמצאים העליונים והתחתונים. לכן הוא אומר, למה המלאכים לא מתקנים בגלל שאתם אומרים ככה ואנחנו לא יכולים להגיד ככה, אלא אומר, זה מקום שהמלאכים לא מגיעים, כמו שמופיע במקום אחר, שיש לעתיד לבוא, המלאכים ישאלו את עם ישראל, מה פעל אל? כמו שעם ישראל יושב קרוב לקדוש ברוך הוא, עם ישראל הוא קרוב להשם, הוא קרוב לכיסא השם, והמלאכים לא מגיעים לשם. כלומר, עם ישראל הוא יותר קרוב מן המלאכים. זה הפירוש כאילו שהמלאכים מקנים. הכוונה של המלאכים, עם ישראל פה מגיע לאיזשהו שבח שהמלאכים לא יכולים להתקרב אליו ולהתקרב אליו. זה המשמעות. ולכן זה מה שנותן לשבח הזה מעלה יותר עליונה. כלומר, בעצם המהר"ל מדבר מאוד, מעריך במשמעות של העולם עולם היה, אבל אפשר להבין גם לפי הפירושים של התגדל והתקדש, שכמו שאמרנו, זה כנגד לעתיד לבוא. גם לפי הבחינת הרבה, שזה לפי הפירוש אחד, זה כנגד ישלם. גם לפי פירוש התוספות, שהם אמרו, יש שמו רבה, הכוונה שמו הגדול, גם לפי שיטת התוספות, אנחנו מדברים על השם הגדול. מה פירוש השם הגדול? הזכרנו את זה גם בשיעור שעבר. כלומר, יש כל מיני שמות של הקדוש ברוך הוא. ופה, בשבח הזה, אנחנו רוצים שלא לברך את הקדוש ברוך הוא בכל מיני בחינות שמופיעות בעולם, אלא רוצים לשבח את השם הגדול, העליון, הנורא, העליון, שהוא הנבדל מאיתנו. אז גם לפי זה, גם לפי שיטת התוספות, אנחנו גם מדברים על שבח מאוד גבוה, שהמלאכים לא יכולים להתקרב אליו, ולכן זה נותן לזה שבח מאוד גדול. כן, ולכן רואים בזה, כמו שדיברנו, מה המיוחד בשבח הזה. כן, המהר"ל גם מעריך מאוד, שלכן זה גם נאמר בארמית, פירוש, הוא אומר פירוש אחר מאשר המחזור ויטרי, ולא בגלל שהמלאכים לא מבינים, לא בגלל שעמי הארץ מבינים. כן, הוא כותב שכיוון שהשבח הזה, המלאכים לא מבינים, הכוונה שזה שבח שרק עם ישראל מיוחד בו. כלומר שכל לשון אחרת היא לשון שמתאימה לכל מיני אנשים, אבל השבח הזה הוא שבח כללי, ולכן הרמית כאילו זה לשון כזאת שהיא לשון כללית, היא לא מיוחדת לשום אחד ואחד. כן, אז רואים שאם דיברנו מה המעלה של השבח הגדול הזה, יותר אפילו מבחינה מסוימת מאשר קדושה, אז כמו שהזכרנו כמה וכמה מקומות, אז מעלה גדולה. כן, כל זה בעצם בשביל, כמו שאמרנו, אולי לצאת מהפשט. הרבה אנשים, זה, כמו שאמרת, פתחתם, שאנשים רגילים לא אומרים את זה בעמידה, אומרים את זה לפעמים בישיבה, לא צמודים רגליים. הרבה פעמים גם ממילא זה אולי גם גורם שלא מכוונים. השליח ציבור אומר, ואתה אומר את זה באיזשהו אסך הדעת, באיזשהו בערך, אומרים את זה כמה פעמים ביום. אבל לפי כל מאמרי חז"ל רואים שהדין הזה, לומר אותו בכוונה, בכל רם, במשמעות הגדולה שלו, כדי שהוא יפעל את הפעולות הגדולות שלו, צריך ודאי, לפני שמתחילים אותו, לעצור ולייחד את המחשבה ב- 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 במילים שהשליח ציבור אומר, וכשמגיעים לאמן יש מרבה, צריכים ודאי להתכוונן מאוד מאוד לעניין הזה, ולהתכוונן שבכל מילה שאומרים, לא פירשנו כרגע כל מילה, אבל באמן, כמו שאמרנו שזה מתייחס להתגדל בהתקדש, ויצמח פורקנה, ובהמשך יש מרבה, להתכוונן בצורה שלמה, כדי שבאמת השבח הזה הגדול, ושנזכה בעזרת השם עכשיו, שאנחנו עומדים לפני המלחמה, יש לנו עכשיו מלחמה עם ה... כמו שאנחנו עושים תקיעת שופר הרבה בראש השנה, זה מלחמה עם השטן. רוצים לבלבל את השטן, רוצים להרבב את השטן. כלומר, כל הכוחות עכשיו ביום הדין, יש לנו כל מיני מלחמה. כן, השם יושב על כיסא דין, ויש כל מיני כוחות שבאים להזכיר לנו, כל אחד באופן יחיד, בעם ישראל כולו והעולם כולו, את הדברים אולי הלא טובים. אז ודאי שאחד מה... אנחנו ודאי שכל... מצוות השופר כדי שהשם ידון אותנו ברחמים, אז גם אם נתחזק בראש השנה ביאש מרבה, זה גם כן יועיל לנו, שאולי זה מה שיצא מהשיעור הזה שהוא נאמר ערב ראש השנה, שנזכה להיכתב ולחתם בספרם של צדיקים גמורים, להתגבר על כל המכשולים, על כל המעכבים, ושכולנו פה והישיבה וכל תושבי ארץ ישראל וכל העולם כולו, שנזכה בעזרת השם להיכתב ולחתם בספרם של צדיקים גמורים, נזכה במהרה בקרוב לישועה שלמה במהרה בימינו.